אומר זאת שוב, שלום רב וצהריים טובים גבירותיי ורבותיי, אני שי, מעלים את התדר, נמצאת איתי על הקו, עוד מה תשמעו ותראו אותה, רינה ברבה הנהדרת, ומה שאתם הולכים לראות כרגע זה כמה סקופים, מקווה שאתם מוכנים, אנחנו מדבר על מותגים ידועים שאתם מכירים, על איך זה קשור לזריקות, ואיך זה קשור למלחמות, במיוחד עולמיות. בואו נתחיל. שלום מרינה, מה נשמע?
היי, בסדר.
יופי. נעבור כדי שיראו אותנו בעיקר, בוא נאמר ככה. כן, אז יש לנו בעצם שידור מאוד מיוחד היום. כן. ואני גם אשים קישור, שנייה אני אשתף, דעת מה לא, נעשה אחרת. את תתחילי לדבר, אני אראה את ה... ובינתיים אני אשתף, בסדר?
אוקיי. אז אני אגיד שהדבר הזה שהתחלנו לחקור, התחיל בכלל מהתורמים ל-CDC, כן? ופשוט, אתה יודע, תפסנו קצה חוט, והלכנו איתו והלכנו איתו, ולא, אני לא תיארתי לעצמי לאן זה יגיע. בגלל זה גם הייתה לנו בעיה לתת שם לשידור הזה, כי... לא רצינו לעשות ספוילר, אבל תקשיבו, זה מטורף לאן שזה מגיע. לא תיארנו לעצמנו. הלסת נשמתה לי כמה פעמים בכמה נקודות של דברים שגילינו. אני רק יכולה להגיד לכם, תחזיקו חזק ותזכרו שהאמת היא אמת, גם אם אף אחד לא אומר אותה. אז... אנחנו נגיד פה את האמת, ומה שכל אחד יבחר לעשות איתה, זה שלו.
כן.
אז יאללה, טוב, בוא אז, בוא אז בוא כן, נתחיל, כי זה עמוס וגדוש, וכן.
יש לנו, אני הקצבתי לשידור הזה שעה, אפשר לגלוש לשעה וחמש דקות. אז אני על השעון, יאללה.
אני אומרת, בוא נעשה את זה בפחות. טוב, אז השידור מחולק לשלושה פרקים. הפרק הראשון זה באמת מאיפה שהתחלנו, התורמים של ה-CDC. ה-CDC, למי שלא יודע, זה ארגון בריאות ממשלתי, שמרכז למניעה ובקרת מחלות זיהומיות בארצות הברית. הוא אמור להיות משהו ממשלתי, לא אמורים להיות לו תורמים פרטיים. ואז מיום בהיר אחד מגלים של-CDC יש קרן, ואם אתם זוכרים שי הסביר את זה בהרבה הזדמנויות, שככה זו דרך לעקוף, כשיש קרנות כל מיני, ואולי שי אתה יכול להסביר את זה יותר טוב ממני.
בעצם, כן, בעצם הקרנות זה לחבר בין התאגידים, שעושים פעולות לא חוקיות, תכלס, לבין הפוליטיקה. ולבין היום-יום, חיי היום-יום שלנו, אז זה נעשה דרך קרנות, והן בעצם אלה שמדביקות את האינטרסים של התאגידים לחיי היום-יום הפוליטיים.
או עמותות, נגיד פה בארץ זה עמותות, לאו דווקא קרנות.
גם וגם. גם קרן פורד פועלת פה, וגם הקרן לישראל חדשה פועלת פה, ויש לה תתי קרנות, לזלו, היי, אביוואן, תנקס, מן. וגם כמובן יש עמותות, אוקיי? אבל גם בישראל זה קרנות, וגם עמותות, הסטטוס של עמותות וקרנות הוא טיפה שונה פה. אני אבל אומר, אני אומר כזה דבר, רינה, אולי אני מקריא את המסמך, כן, וכל אוקיי. פעם שאת חושבת שאת מוצאת לנכון לזרוק איזה מילה או שורה פנימה, את yeah. פשוט רגע שי, רק להגיד שטק, טק, 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 ואז גם נתקדם בקצב טוב, וגם המידע יעבור ויתאמה היטב בראש.
סבבה, צודק. צודק,
יופי. כן. אז אנחנו ב-CDC וקרן התורמים הפילנטרופיים שלה, שזה כבר משפט מוזר, כן? כי CDC זה עוד פעם, כמו שארינה אמרה, זה ארגון ממשלתי, ויש לה קרן תורמים פילנטרופיים. כאילו, אני יכול להגיד, what the fuck, אבל אתם יודעים שאני לא מדבר גסויות. אז ה-CDC אמריקאי, המרכז למניעה ובקרה של מחלות זיהומיות אמריקאי, על פניו הוא גוף ממשלתי. אין לו מניעים כלכליים, חברתיים, פרטיים, והוא מטעם הממשל האמריקאי בלבד, הוא מקדם את האינטרס של העם האמריקאי בלבד. אולי של עוד כמה עמים מערבים על הדרך, אבל זה לגמרי במקרה. האומנם, כל מה שנאמר עד כה, כי מסתבר שהמציאות יותר מורכבת מזה. אז מביטים בקרן של ה-CDC, קרן, מה פתאום קרן? ובמטרותיה, מעיינים ברשימת התורמים, טוב, מטרותיהם שונות בתכלית ממטרתו של מרכז ממשלתי למניעת מחלות, כמובן. ושם רואים את המפץ הגדול של ניגוד האינטרסים. מטרות הקרן של ה-CDC הכתובות שחור על גבי לבן, לנייד משאבי המגזר הפרטי, לתמוך במרכז למניעת ובקרת מחלות. זאת אומרת, ב-CDC. זאת אומרת, מגזר פרטי אמור לתמוך ב-CDC.
הממשלתי.
כן, הממשלתי, לכאורה.
כן.
אז יש פה בעצם את הקרן של ה-CDC, שזה ארגון שלא אמור להיות לו קרן בעיקרון, אבל זו הדרך לקבל תרומות מגופים פרטיים, אוקיי? מה זה גופים פרטיים? תאגידים לצורך העניין, אוקיי? כל מיני חברות שתכף ניגע בהן.
אז כן, אנחנו לא מדברים על תרומות $50 שמישהו תרם, לא, אנחנו מדברים על דברים שכבר עוברים את הרף הסביר של תרומה. של משהו נדבה, שזה כבר לקנות, ואנחנו נראה את הניגוד אינטרסים שאותם תאגידים אחר כך הם גם אלה שמייצרים תרופות ואמורים לקבל אישור מה-CDC.
אז שנייה, פשוט קיבלתי פה איזו הודעה דחופה, שנייה, זהו, העברתי, יופי. אז כן, אז אנחנו ממשיכים, אז יש פה בעצם את התמונת מסך מכאן. אלה שמות התאגידים התומכים בגוף המתקרא ממשלתי, אך מתנהל כפרטי, זאת אומרת ה-CDC. החלק הכי חורק בתמהיל הממשלתי וגם פרטי הוא שהמרכז הזה הוא ממשלתי אמריקאי, אך פרטי גלובליסטי של תאגידים מכל העולם. הדבר קורה גם עם משרד הבריאות הישראלי, כשבוחנים את רשימת התורמים למשרד הממשלתי הישראלי, ויש פה כמובן רשימה של, של קרן ה-CDC, שותפים, רשימת שותפים ותאגידים. רשימה של מאות תאגידים וחברות, יש 62 רק באות A, רק שתבינו, כן. רובן תאגידים וחברות פארמה, מן הסתם, אין זה מפתיע, אחרי הכל מדובר בארגון העוסק במחלות ובמניעתן על פניו. מתוך רשימת הפארמה, התורמת למניעת מחלות, התורמות למניעת מחלות, באמת, תאגיד כלכלי פועל לשם שמיים כדי למנוע את מה שמגלגל לו מיליארדים, נניח, נזרום לשם הדיון. קיבצנו כאן את היצרניות הרלוונטיות לזריקות ה-mRNA של COVID-19 לטיפולים גנטיים לכאלה שאנחנו כבר יודעים שיש ביניהם שיתופי פעולה כמו פייזר ומרק. יש לנו כאן, פה מצד שמאל, את אוקספורד, אימיונוטק LTD,
אולי
אוקספורד.
אולי אתה יכול להגדיל את זה, כי לא רואים.
זה טיפה יותר מדי, אה? אז פה יש את בקרן ה-CDC, אוקספורד, אימיונוטק, אוקספורד יוניברסיטי ואוקסויד, וכאן יש לנו פייפל תורמת, ויש את פייזר, ומצד ימין את מרק, ואלה, זה רק ההתחלה, ויש פה למטה עוד סנופי, חברת סנופי פסטור, כאילו חברה צרפתית, לכאורה, תכף נגיע גם לזה, סנופי אבנטי, זה חברות, כל יצרניות חיסונים, כן? אסטרה, אסטרזניקה ומרק, ג'ונסון וג'ונסון, ג'ונסון וג'ונסון, בקיצור, הבנתם מה שהיה כתוב? סנופי, סנופי יצרנית תרופות צרפתית ענקית, בין היתר גם של חיסונים, לאחרונה גם היא משלבת כוחות עם חברות יריבות, במרכאות, זה חשוב, במרכאות, כי מסתבר שהם לא כאלה יריבות, תכף ניגע בזה, לשם ייצור חיסוני קורונה. כך ראינו גם שקרה עם טבע ופייזר היריבות הוותיקות, על סנופי בהרחבה עוד מעט בהמשך. ואז לפתע פתאום, גם חברות שעל פניו מה הקשר בינן ובין בקרת ומניעת מחלות, תורמות לקרן ה-CDC, כמו התאגיד הזה למשל. זה בטח מקרי לחלוטין שהוא קשור לביל גייטס. מדובר על מייקרוסופט קורפוריישן, כמובן. גם IBM על פניו לא ברור כיצד הוא קשור, נכון? אבל אז מגלים שלהם ניתנה בלעדיות להנפיק דרכוני חיסון דיגיטליים. כל אחד והתרומה שלו לנבחרת. בוא נגדיל רגע. נזוז, אתם רואים, IBM Corporation, Digital Papers Please, New York becomes first state to roll out IBM's Digital COVID-19 Vaccine Passport. תבינו שהפיילוט נעשה בישראל, כן? יש כאן את הקישור למי שרוצה להמשיך לבדוק, ואני הדבקתי כבר את הקישור לקובץ, אני שם אותו שוב בתגובות. אפרופו תרומה לנבחרת, איך אפשר בלי זרועות השידור והצנזורה? CNN, תאגיד שידור, לא רק, אמריקאי, פייסבוק, תאגיד הצנזורה של הנבחרת, במיוחד אחרי הפרסום אתמול של וריטס, עם שני וויסלבלואוור שהראו איך פייסבוק מצנזרת תגובות של מה שהם קוראים הססני חיסונים, כן? אז, וקוקה קולה, כן, כן, תתפלו, אבל הם לא רק משקה תוסס, אלא גם תאגיד שידור. תאגידי שידור. בישראל למשל, משפחת ורטהיים, גם קוקה קולה, והם גם בעלי השליטה בערוץ 12. כשיש תאגיד שידור צמוד, אפשר לשטוח בו כל משנה. יש כאן קישור לגלובס, בשביל לאמת את מה שהיה כתוב, והנה זה פה, דיבר טיים, האימפריה העסקית הקשורתית, הוא שולט בקשת, ערוץ הטלוויזיה החזק בישראל, ושליטה בחברה המרכזית למשקעות, כמובן קוקה קולה, וכן הלאה וכן הלאה, כל מה שהרינה אמרה, נכון. והנה זה פה, בעלי השליטה בקשת משפחת ורטיים, גם בעלי השליטה בחברה המרכזית למשקעות קלים, קוקה קולה ישראל, שם מחזיקה המונופול בתחום המשקעות, חברת המשקעות
בקוקה קולה. זאת דוגמה לניגוד האינטרסים, מה קורה שיש לך תאגיד שידור, איך אתה שולט בכל מיני נרטיבים. אז פה זו דוגמה לשליטה בנרטיב אחר, על פניו לא כזה מזיק, זה כולה הכדור ואיכות הסביבה, אבל... אבל הנה, זאת דוגמה.
יפה מאוד. ולעזאזל, ההתחממות הגלובלית, שימו לב, אותם גלובליסטים, שמנפחים את המוח על ההתחממות גלובלית, ובלי שום קשר זורקים רעיונות בערוצים שלהם, שאולי כדאי לחשוב על הגבלת ילודה, משליחים את טובת כדור הארץ מהחלון בשנייה, כשמדובר ברווחים. הבנתם? עדיף לעקר כמה נערות ולהרוג כמה קשישים, במקום... הנה, יש לנו כאן תמונה. כאן מדובר בעצם שוב גם על קוקה קולה, התרסקות הכלכלית של בעל מניות אחר בערוץ.
ואז הסתירו את זה, כן, לא סיקרו את זה, הסתירו.
אז רגע, מה, סיקור חיובי, נרטיב נוח, לא המציאו את זה ב-2020, בחדשות 12 מתעלמים מחדשות? רגע, זאת לא הייתה מידע חד פעמית שהתעלמו מנפגעי תכשיר גנטי ניסיוני? זה דפוס של ערוץ חדשות שלא מספר חדשות? מבולבלים? גם אנחנו, אבל עוד נחזור לקוקה קולה כשנחזור אחורה בזמן. תאגידי שידור מספרים נרטיבים לפי אינטרסים? זה CNN שדיווח בקנאות את נרטיב ה-CDC, והקבלה מפחידה כמובן לקשת 12 רק באנגלית. מה איתו עם ה-CNN? גם הוא שחקן נבחרת. כמובן, בפינת תאגידי התקשורת יושב עוד שחקן מפתח חשוב ביותר, שבלעדיו כל זה פשוט לא היה אפשרי, תאגיד הצנזור הפייסבוק, שר הצנזור, נקרא לו, הבלם המרכזי. הנה פייסבוק תורמים לקרן ה-CDC. פרק ב', דז'ה וו, עד עכשיו רק הזה לזכור, כן. מה?
אז עכשיו חוזרים אחורה בזמן, כן. וכדי לראות מה זה החברות האלה, חזרנו אחורה.
יפה, אבל רק לומר, על פרק א', בעצם ראינו שה-CDC, זה לא רק CDC, יש לה קרן, שגופים פרטיים ותאגידים תורמים לה, בין התאגידים האלה חברות פארמה, חברות טכנולוגיה, חברות תקשורת. זאת אומרת, יש כאן זרועות ש... הנה יש לנו...
גם תאגידי מזון דרך אגב, לא הכנסתי אותם, מקדונלדס ורשימה ארוכה של... אני לא זוכרת אם מונסנטו שמה או לא, אבל נדמה לי שכן. יש שם זרועות מכל התחומים, כל החיים שלנו.
לא, אבל בכוונה, אם נשים רגע דווקא את המזון בצד, חשוב... חברות פארמה, כי ה-CDC עניינו פארמה, אוקיי? חברות פארמה, חברות טכנולוגיה, והיום אנחנו רואים איך פארמה וטכנולוגיה הולכות יד ביד ביחד עם כל הגנטיקה והביוסנסורינג והדיקטטורה הרפואית הזאת, שהיא בעצם פארמה והייטק, ויש כמובן את תאגידי התקשורת או חברות תקשורת שקובעות מה נדע, מה נראה, מה נחשוב על מה שאנחנו רואים ויודעים, אוקיי? וזה סוג של שילוש קדוש, במיוחד אני מדבר רלוונטי ואקטואלי לתקופה הזו של עוד פעם, פארמה, הייטק ותאגידי תקשורת, חשוב מאוד. בואו נמשיך, פרק ב', דז'ה וו, עכשיו נחזור אחורה בזמן, כי החברות האלה שמצאנו שהן תורמות ל-CDC, נעוצות עמוק בתוך ההיסטוריה, BASF ובייר, הנה הן כאן בעידן שלנו, תורמות פילנטרופיות לקרן ה-CDC, אתם רואים פה BASF Corporation, Bayer AG, Bayer Corporation, Bayer US, ואגב, Bayer קנתה את מונסנטו, אפרופו, הזכרת את מונסנטו, כן?
כן.
והנה כאן בשנות ה-40 של הפלנטה האחרת הידועה בכינוי השואה, BASF ובייר היו חלק משש החברות שהרכיבו את קונצרן הכימיקנים והתרופות הגרמניה הידוע לשמצה, IG פארבן, שביצע ניסויים באסירי מחנות אושוויץ, מאוטהאוזן, וזה השם המלא של המחנה, קראו לו IG פארבן, אושוויץ, מאוטהאוזן. רק שתדעו, והגודל שלו היה בערך פי 140 מהגודל שחשבנו שלמדנו בבית ספר שהוא היה, ויש הרבה דברים שלא לימדו אותנו כדי שלא נדע. למשל על הקשרים התאגידיים שמאחורי השואה, לימדו אותנו ש... בוא נגיד, לא אמרו לנו שזה ביזנס, אמרו לנו שיש פה מסע להשמדת יהודים, והיטלר עשה הכל לבד וכן הלאה וכן הלאה, ויש פה הרבה שקרים שהיו מעורבים בלכאורה אמת הזאת שלימדו אותנו בבתי הספר. ועדיין מלמדים לצערי. מישהו רק יודע להסביר למה הערך בעברית זוכר להשמיט את החלק על ניסויים בבני אדם, והערך באנגלית שוכח להשמיט את החלק הזה? את החלק על הפטנט לציקלון B עדיין לא השמיטו בערך העברי. אז יש כאן את הקישור לויקיפדיה, וזה קצת מידע על IG פארבן.
רשימת החברות. רשימת החברות
שירתו, כן. כן, כן, כן. אז רק להבין, אבל היא הייתה הרביעית בגודלה בעולם, אז, אחרי General Motors, UST כן. וסטנדרט אויל, כאילו חברה מאוד מאוד רצינית, כן, מאוד גדולה, רביעית בגודלה בעולם, בשנות ה-30 נגיד, או משהו כזה. אז החברות שהרכיבו את IG פארבן זה אגפה, מכירים אותה מהצילום, קסלה, BASF, שגם עסקה בסודה, אתם רואים, או שסודה זה החלק מה-S, כן, זה בייר, הרסט,
הרסט,
משהו כזה, הולס, קל, ומספר חברות קטן יותר. ופה אנחנו רואים שבעצם IG פארבן בונה את מפעל בונברקה, לגומי סינתטי, הפקת דלק מפחם באושוויץ, זה, המפעל הזה התניע את פעילות ה-SS ובניית מחנות הריכוז והשמדה באושוויץ, ועבדו בו בעיקר עובדי כפייה ממחנה אושוויץ.
אף מילה על הניסויים בבני אדם בעברית. זה רק בערך באנגלית.
באנגלית יש.
כן.
הם ייצרו את הגז ציקלון B, ו-IG פארבן החזיקה בפטנט לייצור שלו, והוא יוצר על ידי חברת דגש דויץ' בבעלותה של IG פארבן. יש כאן עוד מידע, וכל זה כמו שארינה אמרה, בלי מילה אחת על ניסויים בבני אדם. הערך על IG פארבן באנגלית, יש פה את הקישור, וכאן יש לכאורה את אותו דבר, אבל the most notorious German industrial concern during the Third Reich in the 40s, the company relied on slave labor from concentration camps, including 30,000 from Auschwitz, and was involved in medical experiments on inmates. פה מדובר על החלק של הניסויים בבני אדם שבעברית השמיטו, on both Auschwitz and the Mauthausen concentration camp, והיא יצרה כמובן את הציקלון B, מה שארינה אמרה. אותו קונצרן, אבל עם ניסויים בבני אדם. טוב, אבל זו רק וויקיפדיה. גם זו שבאנגלית לא מספרת, למשל, מי מאותן שש חברות חתומה על הניסויים בבני אדם. אגפה היא חברת צילום, יכולה רק לתעד ולנצל אסירים לייצור. אז מי מהחברות ביצע ניסויים? אין צורך לנחש. בסרטון הבא שתורגם לעברית על ידי פנחס רוזן מצוות נורר, מצוטטת הניצולה אולגה לינגל, שהגדה את כל זיכרונותיה מאושוויץ בספר שכתבה, ושמו חמש ארובות. אולגה הייתה אחות שעבדה במרפאתו של בעלה רופא ברומניה, ולאחר שנמכחה לאושוויץ, עבדה במרפאה באושוויץ. וראי זה פלא, חברת בייר היא זו שמככבת בניסויים באושוויץ. יש כאן את הציטוט.
אולי, כן, תגדיל שירו. אני ממליצה בחום לצפות בסרטון הזה, זה סרטון קצר של רבע שעה, כשתהיה לכם רבע שעה, זה פשוט, אני אומרת לכם, זה לא נראה אחרת אחרי שרואים את זה.
אני לא אקריא את האנגלית, אוקיי? אני רק אסביר, כי אני לא יודע כמה מעניין אותם בדיוק.
כן, ופה זה חלק של עדות מהספר שמסביר על זה שפיזרו. כן.
אז אבקה מפוזרת במזון של האסירות במטרה לשלוט בהורמוני המין של האסירות ולהביאן למצב של עקרות. הנושא הזה של דילול אוכלוסייה הוא לא חדש, גבירותיי ורבותיי, הרבה מאוד שנים, והוא פותח או שוכלל היטב במחנות הריכוז, מחנות העבודה, מחנות ההשמדה, מחנות הניסויים בבני אדם. בקבוקונים ללא תווית שסיפקה חברת בייר, שהוזרקו לגופם של אסירים עם טוברקולוזיס, שחפת, גם זו מחלה נשימתית, איזה צירוף מקרים. אסירים אלה לא נשלחו לתאי הגזים, הם הוזרקו והמתינו למותם, מעידה אולגה בספרה. לאחר מותם לקחה חברת בייר דגימה מהריאות שלהם ושלחה את הדגימה לבדיקה במעבדה לפי בחירתה. יש כאן את התיאור של זה מתוך הספר. החדשות הטובות הן שזה מה שבייר עשתה פעם, בעבר, בהיסטוריה, לפני 80 שנה. החדשות הרעות הן שבאמצעות הידע שהיא רכשה אז, תוך עינויים וניסויים מפלצתיים מהגיהנום בבני אדם, היא עודנה עוסקת באותם התחומים עד עצם היום הזה. הנה למשל, התקן תוך רחמי למניעת הריון, מירנה, נפוץ מאוד בישראל, היצרנית, בייר, להלן הרישום מתוך וויקי תרופות, רואים זו התרופה, הרינה, כל הכבוד על העבודה. וגם, אגב, גם קייט שנמצאת איתנו, לא, היא ירדה, אבל הייתה איתנו לרגע. אז עכשיו אנחנו יודעים על בשרן של מי ואילו שיטות רכשה בייר ידע שהוביל לפיתוח הצעקה האחרונה בשליטה בפוריות. על פניו, או לפחות על הנייר, פורק הקונצרן הגרמני פארבן לאחר מלחמת העולם השנייה, לאחר שנמצא אשם בפשעים נוראים נגד האנושות.
אני רק רוצה להגיד רגע, שגם אמרו אחרי מלחמת העולם השנייה, שלא יעשה שום שימוש בידע שצברו הנאצים, ואיך קוראים לזה, יחרימו את זה, לא יתייחסו לזה, והנה אנחנו רואים שמפתחים תכשירים שמכניסים להם מיליארדים על בסיס אותו ידע.
ואני מוסיף, זה גם משהו שלא ידוע, אני דיברתי על זה לפני שנים, האבסורד, אחד האבסורדים, כן, יש לו מעט, אחד האבסורדים הגדולים, שניצולי שואה, בעצם רוכשים היום תרופות שמיוצרות על ידי חברות נאציות, גרמניות, שבעצם שנבעו ויצאו מ-IG פארבן, זאת אומרת, אותם אנשים שהיו אולי במחנה עבודה ועשו עליהם ניסויים ועשו עליהם זוועות, שרדו, עלו לישראל, והיום בגיל מופלג צורכים כל מיני תרופות שמיוצרות על ידי אותן חברות שעינו אותן וקלעו אותן במחנות עבודה. אין לי מילים על זה. בואו נמשיך. אפרופו שליטה בפוריותן של נשים בניגוד לרצונן וללא ידיעתן, מי עוד עשה את זה? נכון, מדינת ישראל עשתה את זה לנשים אתיופיות, אבל לשם כך היא השתמשה במוצר אחר ששולט בפוריות, שהיצרנית שלו היא חברה גרמנית אחרת, פייזר.
אגב, בהתחלה פייזר לא הייתה גרמנית.
נכון, נכון. הייתה אמריקאית, אני חושב, לא?
נכון, כן, אמריקאית.
כן, כן. אז הנה, פה זה אפילו manufacturing בבלגיה, כן? שם יצרן פייזר
manufacturing.
מה, מה?
דפו פרוברה קוראים לתכשיר.
למוצר, כן, כן. אז דפו פרוברה זה בעצם המוצר שנקרא דפו פרוברה, ומאז שפייזר החלה לייצר חיסונים נגד COVID-19 בייצור מוגבר, היא הודיעה שהיא מפסיקה לייצר דפו פרוברה באופן זמני. באמת? אם לא קיימת חפיפה בחומרים בין זריקת העיקור לזריקת החיסון, מדוע יכרות תאגיד תרופות ענף שלם? הסיבה בוודאי לא יכולה להיות מחסור בכוח אדם, כי הובהר היטב על ידי כל הממשלות העולם שכסף הוא לא הבעיה, ושמרעיפים על יצרניות החיסון, במרכאות סכומי עתק, בדיוק כדי שלא יחסר כוח אדם, ועל מנת שאפשר יהיה לייצר כמויות אדירות של זריקות בלי בעיה. טוב, מישהו פה משקר. Pfizer gender based decision to stop making depo provera confound.
זה היה מדהים. הכותרת של זה הייתה בהתחלה, שפייזר החליטה להפסיק את הדפו פרוברה בינתיים, בגלל החיסון של ה-COVID-19, זה הופיע ממש בכותרת, ואחר כך שינו את זה, ואני עדיין עם התמימות שלי לא למדתי ישר לעשות צילום מסך. אבל זה נשאר בגוף הכתבה. כי רוב האנשים לא נכנסים לגוף הכתבה.
נכון.
וכתוב שם שהם אימתו את זה באמצעות מייל למערכת, שבעקבות הייצור של החיסון של ה-COVID-19, משהים את ייצור הדפו פרוברה. עכשיו, אין שום הסבר שאני יכולה לראות שאם אין חפיפה בחומרים, שאם הם לא משתמשים באותם חומרים, למה שהם יפסיקו את הייצור?
למה שהם יפסיקו, נכון.
למה הם לא יפסיקו ייצור של תרופה אחרת? למה
דפקו? נכון, נכון. ואגב, הדפו פרוברה, עוד מעט, תזכירי לי תרופה למה זה?
למניעת הריון.
אבל זה בעצם, זה משחה פה, לא מה זה?
לא, זה זריקה. זה צילום של המזרק.
זה זריקה של, כאילו, כמו גלולה של היום שאחרי?
לא, זה של היום שלפני. זה כמו גלולה למניעת הריון, רק בזריקה, והיא טובה לשלושה חודשים, או אני לא זוכרת
לכאן. הבנתי. אוקיי? בחזרה לבייר, והנה, לא די לה לבייר בשליטה בפוריות. כמתואר בסרטון, הוא קצר ומומלץ בחום לצפות בו, בייר משתלטת על תאגיד המזון מונסנטו. למה? מה לבייר ולשליטה על המזון של כל העולם? במסגרת פישי מלחמה, הם השתוללו עם אבקה במזון שתשלוט באסירים ובאסירות. אז מה לשור המועד הזה ולשליטה במזון העולם? הצעד הבא הוא שמי שהורשע באונס יכול לנהל בית ספר? Why did Bayer AG take over Monsanto? אז יש כאן בעצם את התיאור של ההשתלטות של בייר על מונסנטו, ואני אקריא מפה, בייר recently succeeded in 66, כמה מעניין המספר, מיליארד take over bid of Monsanto, the international institute, the biggest deal this year, the international institute for sustainable development noted, ב-2016, רבותיי, כל הקרנות האלה וארגונים קשורים ביחד, בקשרים לכאורה מתוחכמים, אבל בסופו של דבר, אתם רואים, תחקיר פשוט יחסית, למרות שמעמיק, מביא לנו את התוצאות האלה, ואני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, דילול אוכלוסייה מתבצע לפחות מ-1939, לפחות, אני כמובן בכוונה אומר לפחות, כדי שלא נלך יותר מדי אחורה, אבל בעיקרון השיטות פשוט השתכללו.
כן, תראה פה רגע,
אני מזכיר עוד פעם, ברגע שאתם שולטים בפארמה ובהייטק ובתקשורת, בתאגידי תקשורת, אתם יכולים...
ובמזון.
רגע, אתם יכולים לשקר לציבור כאוות נפשכם, ואתם יכולים להכניס, כמו שארין אומרת, גם במזון ובמשקאות, הרבה חומרים, כמו שפיזרו על המזון של האסירים והאסירות במחנות הריכוז, אתם יכולים לפזר מה שאתם רוצים, והם עושים את זה, ואני פרסמתי על זה אין ספור דברים בשנים האחרונות, אבל אז כמובן, הדעת לא הייתה מוכנה לקבל את מה שאני אומר, התודעה של רוב האנשים אמרה, אין מצב, זה לא הגיוני, למה שהם רוצים לעשות את זה? הם מרוויחים עלינו כסף, למה שהם ירצו להרוג אותנו? כל הטיעונים הרגילים שלימדו אותנו לחשוב אותם, אבל ברגע שמתחילים לראות את המציאות, היא ברורה כשמש. בואו נמשיך עם המסמך.
רגע, כן, פה תראה בציטוט הזה, זה בעיניי היה חדשה מרעישה שיש אינסטיטוט, יש מוסד, יש מכון, ל-Sustainable Development Goals, כאילו, ל-DGS, או...
כן, SDG.
SDG, או איך שהם לא קוראים לזה, בקצור של הקיימות. וכל הזמן אנחנו רואים שבעצם איכות הסביבה היא קשורה להכל, למזון ולתרופות ול... כאילו, זה לא באמת קשור להכל, הם קושרים את זה להכל.
למשל, בישראל, מי שבסופו של דבר החליט על הכנסת וי-פיי לבתי ספר, זה משרד איכות הסביבה, ודוקטור או פרופסור או איכשהו, לא משנה מטור שלו, סטילן גלברג, הוא אומר בעצמו שהוא לא מוכן שהילדים והנכדים שלו יישבו בכיתה עם וי-פיי, והוא כאילו אמר למשרד החינוך, אבל בעצם הוא הכשיר את זה, בזה שכן זה בתקן ולא אמור להיות נזק, ובינתיים כל ילדי ישראל, זאת אומרת עוד פעם, איכות הסביבה מכשירה הייטק בתוך מוסדות הלימוד. למה? ככה, כי הם החליטו שהיא תכשיר את זה. משרד הבריאות אין לו כאן סיי בכלל, לכאורה, כן? הוא בעצם עוזר למשרד החוץ הסביבה להכשיר את השרץ הזה. שוב, משרד הבריאות, משרד התקשורת ומשרד החוץ הסביבה עובדים ביחד, מפילים כל הזמן את האחריות אחד על השני, כי כאילו לא, זה הוא אמר, לא, זה הוא אמר, לא, זה הוא אמר, זה קצת כמו, כן, אדוני ראש הממשלה, כן, הסדרה האנגלית ההיא, ובינתיים מי שאוכל אותה זה אנחנו. אז כן, בוא נמשיך. ב-2016, הודיע בשמחה המכון לפיתוח בר קיימה, כי בייר הצליחה בהשתלטות על מונסנטו, רכישה של 66 מיליארד דולר, באמת, דווקא הסכום הזה. העסקה הגדולה ביותר באותה שנה, שעה שהמכון הבר קיימה צוהל כי בייר מעדקת את השליטה בהספקת המזון העולמית, במילותיו שלו. מסביר ג'וזה מייקלס, כי לפני כמה ימים בכתבתו, כי הציבור דווקא מעוניין בתחרותיות מבחינת מחירים, בחדשנות ובגיוון. שלושה דברים הנבלמים בעקבות מיזוגים והשתלטויות בתחום הזאת. חשבתם שההיסטוריה נשארה בהיסטוריה? חשבתם שהנבל הלך או בא על עונשו?
נבל.
נבל, נכון. חשבתם שהקונצרן פורק ולכן הוא איננו? תחשבו שוב. בעיר אגב היא אחת, גם אחת מהתורמות למשרד הבריאות הישראלי כיום. תמונה, עוד פעם, בייר, חברה נאצית, יוצאת איי-ג'י פארבן, היא אחת התורמות למשרד הבריאות הישראלי היהודי, סתם להדגיש את הנקודה. תמונה להמחשה מתוך, מה זה דול? דוח?
דוח, כן.
אוקיי, לא, עכשיו תראו את זה ראשי תיבות שלנו.
לא, שגיאה דפוס.
לשנת 2019, מתוך דיווחי התרומות שמפרסם משרד הבריאות באתר שלו. אגב, רמב"ם אינו מוגדר כבית חולים בדוחות האלה, או כמרכז רפואי, הוא מוגדר כתאגיד. וכן, כולם שם תאגידים, אבל לא משנה. אתם רואים?
כן, אבל רק רמב"ם כתוב תאגיד.
כן. בטח כדי שאפשר יהיה לתרום לו ישירות ולא בדרך עקיפה. אז יש כאן את בייר ישראל, יש כאן כמובן עוד חברות, כן? אבל רואים את בייר ישראל והתרומות לתאגיד הבריאות רמב״ם. לכל התרומות של התאגידים יש פה קישור, תודה רינה. תכירו את סנופי. כאמור, תורמת אפיל לקרן ה-CDC, להזכירכם יש למה לצילום, וכשם שצוין לאילי נותנת כתף ונכנסת מתחת לאלונקת ייצור חיסוני הפנדמיה. חברות התרופות היריבות משלבות כוחות כדי לייצר עוד חיסוני קורונה. יש כאן תיאור של הידיעה הזאת. החברה סנופי ונוברטיס, אוקיי? בין החברות התרופות הגדולות שהסכימו לעזור בייצור, בלה בלה בלה. על פניו סנופי היא חברת תרופות צרפתית שהוקמה ב-47 על ידי ELF. אבל בגלגול הקודם, לפני מלחמת העולם השנייה, סנופי הייתה הוכסט של IG Farben, סורפרייז, סורפרייז. היום הוכסט מופיעה כחברת בת של סנופי. אז סנופי הסכימה לעזור ליריב, לספק מספיק מנות חיסון, באמת, הכירו את סנופי. הוכסט, כך יש להגות. מוזר שהתמונה שהם בחרו לשים בכניסה לאתר שלהם היא תמונת מחנות בשחור.
חייב להגדיל את זה.
כן, כן, אני אגדיל. שימו לב לקשר הברור והמוצר בין סנופי להכסט. בואו נגדיל את הכסט. וואלה.
אתם רואים בפינה למעלה מצד שמאל סמל של סנופי. ברוכים הבאים לסנופי גרמניה. זה נראה כאילו לקחו את זה מתמונה של ספר היסטוריה, של מחנות ריכוז. כאילו למה שהם ירצו לשים דווקא תמונה כזאת, זה נראה לי הזוי.
כי הם אומרים לנו מי הם.
בדיוק.
כן. טוב, יש כאן את המקור כמובן.
המקור הוא בגרמנית, ופשוט הטלפון החכם שלי מתרגם לי את זה אוטומטית, אז אם אתם תיכנסו, אז אתם תראו את זה בגרמנית, ותצטרכו לעשות העתק הדבק לגוגל טרנסלייט. אבל הטלפון שלי עשה את זה אוטומטית, אז זה חסך.
מה רציתי להגיד? ברח לי. סליחה, לא נורא. אבל שוב, תודה לארינה על התחקיר המאוד מאוד טוב הזה, עם הכישורים והכל ניתן לאימות. זו ההיסטוריה שלהם בקצרה, כשם שהם מספרים אותה בעצמם. אז את התמונה מצד ימין ראינו, סנופי הגיח זה לא סנופי, זה סנופי, הגיח מהמיזוג, זה סנופי, סנופי הגיח מהמיזוג והאינטגרציה של חברות תרופות שונות, ההיסטוריה שלנו חוזרת המאה ה-19, תכף ניגע בזה, אבנה דרך לפיתוח, חלק גדול מההיסטוריה התעשייתית של הוכסט נמצא גם בסנופי, כי יצאנו מהמיזוג והאינטגרציה של חברות תרופות שונות.
הם כאילו מצהירים על זה בגאווה, זה פשוט לא להאמין.
ברור, אבל ככה זה עובד, ככה הם עובדים, פשוט המוח שלנו לא מסוגל לקבל את זה, אבל ככה הם עובדים.
אתה חייב להגדיל את זה, אנשים חייבים לראות איך הם מתגאים בזה.
נגדיל. בשנת 1863 הוקם מפעל לייצור צבעי זפת בהוטשסט אמ מיין. הוא היווה את הגרעין בעצם הוכסט, כן? הוא היווה את הגרעין לשעבר של פארבן, כן? מ-IG פארבן.
אפרופו פארבן זה צבעים. פירוש המילה פארבן זה צבעים.
אני לא אתפלא עם איך קוראים להם, דופון קשורה להם. דופון שהיא חברה שוויצרית, אבל גם גרמנית, אני משער שקשורה לזה, ודופון היא אחת מהמנועים העיקריים לעודד ממשלות, משרדי פרסום וכל מיני רשויות אכיפה בכל העולם, לאסור את השימוש בקנאביס, כי היא פיתחה את הסיב הסינתטי.
וואו.
כן,
אז זה נשמע הגיוני.
ועד אז השתמשו בענפים של קנאביס, של הצמח, של המריחואנה, כי זה ענף מאוד חזק, וסיבים מאוד חזקים, והשתמשו בזה למפרסים, כמובן לבגדי עבודה, מי שמכיר מכנסי קנבס וכאלה, כן? מפרסים, חבלים, זאת אומרת, השימוש המסיבי של בדים וחבלים דווקא הגיע מצמח הקנאביס, מה שנקרא בדי קנבס, חבלי קנבס, מאוד חזקים, ומאז שהם פיתחו את הסיב הסינתטי, את הדברים האלה, בעצם הם יצרו מסע תעמולה נרחב בשביל לעודד שימוש בסיבים כימיים ובצבעים כימיים, ולא בסיבים של הקנבס. anyway, בשנת 1863 הוקם מפעל לייצור צבעי זפת בהוכסט אסמיין, הוא היווה את הגרעין לשעבר של הוכסט איי-ג'י, כמו איי-ג'י פארבן, שבמאה וחצי שלאחר מכן אמור היה להשיג שם עולמי בתחומים רבים בתחום הרוקחות והכימיה התעשייתית.
אז תשים לב ממתי המטרה הזאת.
1863.
להשתלט על העולם בתחום הרוקחות והכימיה מ-1863. וזה במקרה טעם גם את המטרות של היטלר אחר כך.
במקרה, וגם
של... להשתלט על העולם, כן.
ושל מלא היטלר, של המשפחות שהניעו את היטלר.
כן, כן.
הארגון מחדש המקיף ביותר בהיסטוריה הארוכה של החברה החל באמצע שנות ה-90, זה היה קשור להתמקדות בתחומי עבודה במדעי החיים כביכול, והביא ליצירתו של אבנטיס כיום.
ראית לכם בעצמם אמרו כביכול? זה נורא מצחיק.
מעניין. Supposedly, כאילו זה תרגום מאנגלית.
כן.
מעניין. כביכול. אנו מסתכלים אחורה בגאווה מיוחדת על ההיסטוריה של אתר שהחל לפני יותר מ-150 שנה. הוכסט. רבים מהמוצרים שעיצבו את החברה פותחו כאן, כיום סנופי אחת מהחברות הבריאות המובילות בעולם, שחקנית גלובלית עם שורשים אירופאים חזקים, יש כאן את המפת שליטה.
תגדיל, תגדיל, תגדיל את המפה, לא משנה, היא מופיעה גם פה.
וואי, מפה קטנה. כאילו... סנופי אבנטיס, פה אבנטיס, סנופי סינטיוב, סנופי, כאן יש את הוכסט.
בדיוק, אז זה אומר שסנופי, שהוקמה מאוחר יותר בשנות ה-90, בלעה את ההוכסט הבעייתי, הרסט, כמו קוראים לו, הבעייתי, שהוכתם בדם ובפשעי מלחמה, וזה פועל תחת המטריה של סנופי מאז, ואף אחד לא מתאר לעצמו.
למעשה...
או, הנה, אוקיי, זה נכון. ההסבר גם שנתתי.
כן, למעשה אנחנו מדברים כאן מותג חדש ואחר לכאורה שבולע את המותג הישן שהוכתם בפשעי מלחמה. חשוב מאוד להבין את זה, כי ככה הם הסתירו בעצם שההוא נבלע על ידי סנופי, וסנופי לכאורה כשרה. היא לא הייתה מעורבת בפשעי מלחמה. אבל הוכסט הייתה גם הייתה. המותג המוכתם... מזרים לתוך המותג הנקי את הידע שלו שצבר במחיר דמים, ותוך כדי שדרך על גביעות, לפעמים באמת פיזית, וכך אף לה המותג המוכתם מתחת לרדאר, תחת שם חדש שאיש אינו מעלה בדעתו מהו מקורו. נראה בהמשך שדבר מאוד דומה קרה עם המותג קוקה קולה. ואגב, אני חייב להגיד כאן שהדבר הזה, סתם לדוגמה, כן? כל תחום מדע הטילים הגרמני, בעצם שפותח על ידי וורנר פון בראון וכל מי שעזר לו, אחרי זה במבצע פייפר קליפ, המדענים האלה עברו לארצות הברית, הוקם ארגון בשם נאזה, ואז שינו אותו לנאסה, ובעצם הארגון האמריקאי הממשלתי, לכאורה לחקר החלל ובלה בלה בלה, בלה את הארגון הקודם לו הנאצי, שמן הסתם מוכתם בפשעי מלחמה, אבל ברגע שהכשירו אותו תחת ארגון אמריקאי, הכל היה בסדר.
זה ריברנד, קוראים לזה, מיתוג מחדש.
ריברנד, נכון, יש לזה המון דוגמאות, המון דוגמאות, זה קורה גם בישראל, גם ביל גייטס, הסחלה הזה, כאילו מצאו שהוא עשה דברים לא קשרים במייקרוסופט, והשם שלו טיפה הוכתם, אז פתחו לו קרן, עשו לו מסע יחץ, להראות כמה הוא סבא חביב ונחמד, ואוהב החיים, ואוהב אדם, והנה הוא עוסק בפילנטרופיה, כי יש לו קרן, והוא עזב את מייקרוסופט, הכל סיפור, סיפורי בובה מייצס, לשטוף לנו את המוח לשקרים האלה. עכשיו, שימו לב מה סנופי מספרים על עצמם, על ציר הזמן. אז בואו נראה. סנופי, הוכסט מביאה את הסם הסינתטי נובוקה, הראשון לשיווק, בשילוב עם הורמון סופרנין, הופך חומר הרדמה סטנדרטי לניתוחים.
זה אומר שבשנת 1905 כבר הם עסקו בתרופות.
Okay. וב-1907 הוכסט נכנס לחומרים כימיים.
באופן רשמי, כן.
כן, וחתם, ב-1910 חתם פרס נובל, פול רליך פיתח את התרופה הראשונה היעילה לאגבת. הוכסט אומנם הוקמה כמפעל צבע, אבל ב-1905 החלה לעסוק בכימיקלים בהקשר של תרופות, ב-1907 וב-1910 כבר זכו בפרס נובל על העשייה הפרמקולוגית שלהם. אבל כשמגיעים לנקודת הבושה בציר הזמן, כשמגיעים לנקודת הרתיחה האפלה, הם מספרים שבשנים ההן הם עשו צבע, ומיד עם תום הנקודה המבישה הזו, הם חזרו לעשות תרופות, כאילו בזמן המלחמה הם לא עשו תרופות, הם עשו צבעים, הם רק, כן, צריך לצבוע גדרות. כן, אז יש לנו פה ככה, ב-1900, זה מאוד מעניין באמת, 1923, החברה הרסט מקבלת הרישיון הראשון לייצור אינסולין בגרמניה, והיא החברה האירופית הראשונה שמייצרת אינסולין בקנה מידה תעשייתי, ואז ב-1925-45, עבודות הצבע בהרסט שיכולת יחד עם חברות IG פארבן, כימיקלים וכדומה, ושוב, עבודות הצבע, פה כתוב אותו דבר, ב-1939 הם חזרו לעסוק כמובן בתרופות וכימיקלים, משכך כאבים ראשון, ב-49 המטדון, בקיצור, מסכים איתך, בתקופת המלחמה הם עשו רק צבעים, לפני המלחמה ואחרי המלחמה הם עסקו בתרופות וכימיקלים, כמובן במלחמה הם היו ממש טובים, ובאמת רק עסקו בצבעים, כי היה צריך לצבוע כל מיני דברים. זה ידוע שבמלחמות, צבע, זה
מה שצריך, כן.
לא צריך ללכת, מספיק אפילו בתוך הערך על סנופי בוויקיפדיה, כדי למצוא הסבר קצר על הנגיעה של אס, ואפר בנית לתרופות, כימיקלים וחומרי הדברה, בתוך תאגיד היפארמן, הזכור לאופל, שביצע פשעים נגד אנושות וניסויים בבני אדם, באושוויץ, יש כאן קישור. סנופי בוויקיפדיה, הרסט הייתה אחת החברות שהוקמו מהפיצול של IG פארבן, לאחר מלחמת העולם השנייה, והיו לה עסקים במגוון תחומים, תרופות, מוצרי הגנת הצומח והדברה, מוצרים וטרינריים, אבחון וכימיקלים. מעבר חד, חזרה להווה. 14 חיסונים מתוך 24 חיסונים הניתנים בארצות הברית, הם של חברת סנופי, כלומר של חברת הרסט, כלומר של חברת IG פארבן, כלומר של נאצים. עוד פעם.
חזרנו ל-CDC.
14 חיסונים מתוך 24 חיסונים הניתנים בארצות הברית הם של חברה נאצית, לפי רישומי ה-CDC, שכזכור הם נמנים ברשימת התורמים של הארגון, סנופי. להלן דוגמה אחת. סנופי, טטטה, זה דוגמה לחיסון, כן? של הפוליו.
של הפוליו.
כן, יש אותו לדעתי גם בישראל, אבל אני לא בטוח. כמובן גם למשרד הבריאות הישראלי, סנופי תורמת, לא מקפחת את ישראל, כמובן הנאצים צריכים לתרום לכל מקום.
לא, בישראל הפוליו זה היה של ג'י, איך קוראים לזה? גלייקו,
אני משמע. גלייקו סמית קליין,
כן.
אז יש לנו כאן, תראו את התרומות, יש כאן את התרומות בשקלים, עשרות אלפי שקלים, סנופי ישראל להסתדרות הרפואית, אגודה לסכרת נעורים, להדסה, עמותה ישראלית למחלות זיהומיות, מכבי, חוג ידידי מרכז רפואי שיבה.
זה רק עמוד אחד, זה רק לדוגמה, יש עוד.
שערי צדק, קיצור, לדוגמה. רגע, מה היא קשורה לפה? היא לא פייזר? פייזר הרי תורמת. לא, התבלבלנו. רגע.
כן, מה היא קשורה גליה רב? לא התבלבלנו.
גליה רב, מה היא קשורה לפה? פרופסור גליה רב, כולם מכירים. אחת מפרזנטוריות המגפה והחיסונים. ידועה כמי שבניגוד עניינים ישן נושן עם פייזר. במאמר באנגלית, בעיתון הארץ, נפרס שם אותו ניגוד עניינים עם פייזר, כמו שרק באנגלית הם יכולים לכתוב. בעברית אסור להם לכתוב על כך. זאת אומרת, בגרסה בארץ באנגלית יש את זה, אולי בעברית. ואם לא די, אז אלה שמות 15 מאמרים, אודות דברים שחקרה רהב בעשור האחרון, תוך שפייזר מעניקים למענקי מחקר, או ששילמו לה שכר ייעוץ וכדומה. יש כאן רשימה. כל אלה, גליה רהב הייתה מעורבת, וקיבלה כסף מפייזר, בשביל להיות מעורבת. זהו. פשוט, נכון?
ואיזו שם... בשביל לספר על היעילות שלהם ועל ה...
ואיזו שממליצה לחסן אנשים בישראל, איזו שממליצה לפייזר לחסן ילדים בישראל, ואיזו שאומרת באותה נשימה שיש הרבה תופעות לוואי לחיסונים של פייזר בילדים.
אבל לא נורא. ואני,
כן. אבל פייזר הוא באמת סיפור ישן או שן, מה שצריך לדעת בהקשר הזה הוא שפרופסור גליה רהב מקושרת גם לסנופי. רבותיי, הבטחנו לכם סקופים, קיבלתם. אז יש כאן את הקישור, חיסוני הקורונה ותרשת נפוצה, נגדיל. אתם רואים, פורסם בדצמבר 2020 על ידי לוי שיפמן. מפגש, בלי לצאת מהבית, והפעם על נושא הבוער ביותר, חסי הגומלים בין חיסוני הקורונה ומחלת הטרשת הנפוצה. ביום שני הקרוב, בשעה 7, פרופסור גליה רהב, פרופסור עדי וקנין, התארחו ב-MS ישראל לשיחה בנושא זה. המפגש ללא עלות, כי מי שמשלם עליו הוא חברת סנופי.
אגב, מי שמשלם עליו זה אומר... לא חייב לתת לה שכר חוקר, זה יכול להיות שכר יועץ, שכר מרצה, שכר, כאילו,
כן, 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 בוודאי. יש דרכים רבות לשלם. אז כאן כמובן יש את הקישור, כן? מי שרוצה, ואני שמתי לכם קישור לכל הקובץ הזה בתגובות, ואני אוסיף אותו גם בתגובות.
כן.
כן, אז זה הפודקאסט שזה בעצם, שנייה, חכו רגע. כרגע על פניו נראה שהקשר של רב עם סנופי הוא ככל הנראה טרי יותר מאשר זה עם פייזר, אבל צריך לזכור שיש לסנופי רשימה עמוקה של חיסונים, לא רק לקוביד, וממילא עם בענייני עזרה לחבר, במרכאות, לפתח גם חיסוני קוביד. אז קובעים רבים לפרזנטורים של המגפה, סוכני המחירות מחלוקים הלבנים, אל תחפשו אותם בחברה מממנת אחת. אגב, המשפט הזה מעולה, סוכני המחירות בחלוקים הלבנים, זה היה צריך להיות שם השידור. תקשיבי, החלוקים הלבנים זה במקום להגיד נאצים, זה אלה, כי אנחנו רגילים להגיד חלוקים הלבנים, זה הרופאים בחלוקים הלבנים, אוקיי, אבל זה מונח דווקא שמגיע מהמלחמה, אוקיי, אלה הניצולי שואה תיארו אותם, אוקיי, בחלוקים הלבנים, זאת אומרת, זה משהו שנצרב להם בראש בהרבה תיאורים.
תשנה את שם השידור.
כנראה. וסוכני המחירות, זה כן, זה גם הפרזנטורים וגם חברות העסקות בכך. טוב, חומרים אנטי-ביקטוריאנים, אני מדבר עליהם.
זה סקופ מספר 2.
סקופ מספר 2, אני
רוצה לך. זה צילום מסך של פטנט רשום על שם, אתם רואים, על שם משרד הבריאות במדינת ישראל, בדרך כלל רושמים פטנט על שם של אדם פרטי, על שם של חברה, תאגיד, משהו פרטי, לא מדינה. אז על הפטנט הזה, שזה חומרים אנטי-בקטריאליים, לא אנטי-בקטריאליים, מה? איך קוראים לזה?
אנטי-מיקרוביאליים.
מהגנוס דלפטיה, או איך שלא הוגים את זה. ורשומה על הפטנט הזה גם... איזה קטע, גליה רב, יש עוד אנשים פה רשומים על הפטנט הזה, אבל זה מדהים שאני חושבת שבין מאות הפטנטים שנרשמו באותה שנה, אגב שנת 2018, זה הפטנט היחיד שמצאתי שגם מדינת ישראל כתובה בו, זאת אומרת שזה פטנט של המדינה, לא הצלחתי לרדת לעומק ה... אבל מה שמעניין בפטנט הזה, זה שזאת כנראה אנטיביוטיקה רחבת דווח, שכוללת בתוכה גם מענה לווירוסים עם מעטפת, לפי מה שאני הבנתי, ופה אני אשמח אם יש בקהל מישהו שיכול להסביר מה זה הפטנט הזה, אבל מה שמעניין הוא שהוא משנת 2018, ואם אתם זוכרים שהיא נורא שיחקה אותה מופתעת, שהמדינה פונה אליה, היא כולה אנונימית כזאת, להשים מסועה לפני שנה, אם אתם זוכרים, מה אני? אבל מי אני? אני רק בסך הכל, כולה רופאה רגילה. אבל על הקשר הזה, בינה לבין פייזר ובינה לבין סנופי, ובינה לבין מדינת ישראל שיש לה פטנט רשום ביחד עם המדינה, את זה היא לא סיפרה לנו, ושיחקה אותה נורא נורא מופתעת שהמדינה בכלל שמה לב לקיומה. מעניין.
אגב, תוספת שיש לנו ככה בצד, כתבה לי קייט שם בדוי, אחת העוזרות פה והתחקירניות ביחד עם ארינה, חלק גדול מהחברות שהרכיבו את פארבן, עסקו בדיו ובצביעת בדים, וכיום גם בצביעה. התעניינו גם בצבעים פלורסנטיים, וייתכן שהיוו את בסיס המחקר ללוסיפירז, הדוט וקסין של גייטס, כן, מעניין. לא נבדק אבל, כן, להשערה. פרק ג' דז'וו של קוקה קולה ופייזר, וגם נאציזם. פנטה הומצאה בגרמניה ב-1941, מתוך כורח של אמברגו המלחמה שהטילה ארצות הברית על גרמניה. כמה נורא, לחיילים הגרמנים לא יהיה קוקה קולה. המותג שכבר עד אז הפך עולמי נאלץ להסתדר ללא הספקת הסירופ המקורי. המנכ״ל המקומי, הגרמני, של המותג שהפך עולמי, השתמש ברוקח מקומי שרקח משקה מתוק משאריות מזון, בין היתר תפוחים, שהיה טוב מספיק להוות תחליף. לא היה לו מושג שהוא יתפוס כל כך חזק. עד סוף המלחמה כבר היה לזה ביקוש נרחב גם מחוץ לגרמניה. ב-1955 הוא עבר הייצור לאיטליה ונעשה מתפוזים והדרים איטלקיים, הוא ענק לו גוון כתום, והוא עבר מיתוג מחדש שינתק את הקשר מגרמניה הנאצית. אז בהצעה שלפנינו, כי למותג לא היה קשר לגרמניה הנאצית, יש שמת של אמת. בזמן המלחמה, הסניף הראשי אכן לא סיפק את הסירופ המקורי. אך מנהל הסניף הגרמני המקומי ייצר סירופ חלופי. המותג המשיך למכור לנאצים, לעשות איתם עסקים ואף להרוויח מהם, ובתום המלחמה לא הפסיק לייצר את הסירופ החלופי, אלא אימץ את התרכיב החדש כחלק מהמותג הראשי, להפצה עולמית. אז היה או לא היה קשר לנאצים? קוקה קולה, וואי קוקה קולה invented Fanta in Nazi Germany.
תקרא את מה שהם מצהירים בשנת ה-75 לקיומם, הם חטפו כיתונות של ביקורת על זה שהם היו חלק מהמפעל הנאצי, ואז הם הגיבו, לא, 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 לא היה לנו קשר לנאצים וזה, מה פתאום, אתה רואה כתוב מתחת לקוקה קולה.
כן, 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 the 75-year-old brand had no association with Hitler or the Nazi party.
ואז פה בסרטון של 8 דקות אתם יכולים לראות איך הפנטה הומצאה כתחליף, שאחר כך מה שתמצאנו שם למעלה, שבסוף נבלה בתוך המטריה של קוקה קולה, כאילו על פניו מותג נקי, ו... 8 דקות, אתם יכולים לראות את זה.
כן, אני רוצה להגיד הערה קטנה לצופים ולמאזינים, אני מדי פעם מסתכל על התגובות, אז זה נחמד שאתם מגיבים, אבל אתם תבינו שיש כאן עבודת תחקיר עומק, לתוך הנאציזם שנמצא היום בחיים שלנו, דרך התאגידים, הקרנות, ערוצי התקשורת, חברות כימיות, חברות תרופות, וכן הלאה וכן הלאה. ואתם עסוקים, בלוגו של קוקה קולה יש 666, נכון, אבל מה יש לכם לעשות עם המידע הזה? לעומת זאת, עם התחקיר הזה שארינה מביאה, אתם יכולים לקחת אותו לכל עיתונאי, לכל חבר, לכל בן משפחה, ולהגיד להם, זו האמת וזה מאומת. או למשל, לא יודע, תגובות, מדינה זה תאגיד לכל דבר. מגניב, אבל מה אתה יכול לעשות עם המידע הזה? לא הרבה, אוקיי? אבל עם תחקיר כזה יש הרבה מה לעשות, בתור התחלה אפשר להעביר את זה לעיתונאים, למרות שתגידו עכשיו, העיתונאים לא עוזרים לנו, מה זה יעזור להעביר להם? ובינתיים אתם לא עושים, לא מעבירים, לא כותבים. ארינה עושה, כותבת, מפרסמת. שי משתדל גם לפרסם, הנה למשל את התחקיר של ארינה. שיתפתם את השידור הזה אגב? אפרופו, שיתפתם את השידור או שאתם רק כותבים תגובות? ואני לא מתכוון להתאפל פה לשום תגובה ספציפית, אלא פשוט תפסיקו זמבר את המוח ותתחילו לעבוד, כי אתם בהתקפה, והרוב אפילו לא יודעים שהם תחת התקפה. אז תתחילו להתגונן, וההגנה הטובה ביותר היא התקפה. בואו נמשיך. מה הקשר לפייזר? או, טוב ששאלתם, כי באמת, כולם פה בתגובות שאלו מה הקשר לפייזר. אז הנה, ארינה מראש ידע שהולכות להיות הרבה שאלות כאלה. אז, לא רבים יודעים זאת, אך פייזר הוקמה ב-1849 בברוקלין, ואחד ממוצריה הראשונים היה משקה נגד תולעי מעין, הבעיה שהוא היה מאוד טעים. כ-30 שנה לאחר מכן, החלה פייזר לייצר חומצה סיטרית של ליים ולימון, ככל שקוקה קולה ופפסי צברו תרוצה, כך עלה הביקוש לתרכיז הליים והלימון של פייזר, וזה הפך למוצר המרכזי שלהם. כחלק מתרומתה של פייזר למאמץ המלחמתי, הפסיקה ב-41 את ייצור תרכיז הלימונים, והתרכזה בייצור של פניצילין, האנטיביוטיקה הראשונה. טוב, אז לא השקיעו כל ממשלות העולם ביצרנית פניצילין, ונאלצה להשקיע את כל משאביה במאמץ המלחמתי. יש כאן תיאור של הייצור, אוקיי? Pfizer First Top Selling Product Citric Acid ב-1880. אתם רואים, יש כאן בעצם את התיאור של מה שעכשיו היה כתוב בעברית. זה המקור. אם כן, לפייזר ולקוקה קולה יש עבר עשיר יחד. על פניו נפרדו לתקופה קצרה במהלך מלחמת העולם השנייה, אולם ידוע לנו רק שסירופ הקולה, צמח הקולה או הקוקה, לא הגיע מהסניף הראשי בארצות הברית. מה עלה בגורלה של החומצה הציטרית? והאם הפיקו פנטה באמצעותה או בלעדיה בסניף המקומי בגרמניה? קשה לדעת. מה שבטוח הוא שבתום המלחמה, אומץ המתכון פנטה שפותח בגרמניה הנאצית, מאז ומאלך הוא נהנה מהחומצה הציטרית של פייזר תחת המטריה של קוקה קולה העולמית. נדמה שיש כאן דפוס, גבירותיי ורבותיי, דפוס של מיתוג מחדש, ריברנדינג, השלט המותג המוכתם בדם ובפישי מלחמה, וחבירה אל מותג חדש קיים, או ניתן גם להקים מותג חדש ונקי, אשר יבלה לתוכו את המותג הבעייתי. חשבתם שקונצרן הפשע באנושות פורק וכבר אינו מאיים על אף אדם? תחשבו שוב, הנבל פוצל לרסיסים רבים הממשיכים להתקיים. לקריאה נוספת מעמיקה ומעניינת מאוד על ההיסטוריה של אחסט, בדיוק בנקודה שבה הם מנסים, שאותה הם מנסים להסתיר, יש כאן קישור בשבילכם.
כן, הוא באנגלית וקצת ארוך, אבל כל מילה, בגלל זה לא יכולתי אפילו להרים משם צילומי מסך, כי זה כבר היה הרבה, אבל תקשיבו, זה אחד הדברים.
ועוד לא חיברנו לכם, ובשידור הבא אני מקווה שנחבר גם את ויצמן.
כן.
וזה באמת, זה הצד של קייט, שם בדוי, וזה, וחשבנו אם לחבר את זה כבר היום, והחלטנו שלא, אבל חשוב שתדעו שהקשרים, או קשרי העבותות, בין הנאצים וישראל, הם אכן עבותות, ממש קשרים ישירים, יש גם עקיפים לא לדאוג, אבל בעיקר קשרים ישירים, בין אם זה חברות התרופות שרגע הזכרתי, שעוד פעם, ניצול שואה בעצם היום קונה תרופות מתאגיד שבעצם עשה פשעי מלחמה עליו, או על אחותו, או על אחיו, או וכן.
או על סבא שלו, לא משנה, גם אם הוא דור שלישי, זה לא משנה.
אמת, אמת. ורק תראו, תחקיר כזה שעושה רינה, ומשותף פה ומשודר פה, איפה העיתונאים? סתם שאלה, ברור, זו שאלה רטורית, כן? אבל איפה העיתונאים?
בקוקה-קולה.
בדיוק. קוקה-קולה משלמת לעיתונאים, אז ברור שעיתונאים שותים קוקה-קולה, ולא יכתבו מילה רעה אחת על קוקה-קולה או על פנטה, ולא יבדקו מעבר למה שאמרו להם לבדוק. ורבותיי, ככה העולם עובד. ויש לכם פה, לדעתי, ארינה, אולי גם עם קייט, שם בדוי, צריכות לקבל איזה פרס... פרס עיתונאי על התחקירים שלהם, ויש עוד כמה שאני מכיר, כן? עוד כמה כאלה שצריכות לקבל, צריכות וצריכים אולי לקבל את הפרס הזה.
לא, שי, זה רק שיעורי בית. אבל אני אגיד לך מה ההבדל, שאנחנו לפחות עושות את השיעורי בית. כאילו, אנחנו משנסות מותניים, זה גם לא כזה לשנס מותניים, הידע נגיש, הידע קיים, פשוט שב תחפור אותו. זה אני לא מצליחה להבין, אנשים שכאילו מחכים, פוערים פה מול המסך של הטלוויזיה ומחכים להיות מוזנים.
שיתפתי כאן שוב את הקובץ המקורי שהרגע ראיתם בשידור, יש לכם את הקובץ, יש לכם את הכישורים, אתם תלחצו על הכישורים, אני לא פתחתי את זה מפאת קוצר זמן, לא רוצה להעלות אתכם, אבל תלחצו על הכישורים, אתם תראו שכל מה שכתוב בקובץ בעצם נפתח, ואתם רואים אימות למידע הזה, ותבינו טוב, לשידור הזה קוראים מותגים ידועים, זריקות ומלחמות, אפשר היה לקרוא לו מה שאמרתי קודם, המשפט הזה עם החלוקים הלבנים, רבותיי, אנחנו, עוד פעם, נגיד הסתיימה מלחמת העולם השנייה, גרמניה הפסידה, אבל הנאצים ניצחו, ותאגידים נאצים שפורקו, חברו לחברות אמריקאיות, אוסטריות, שוויצריות, ישראליות, ספרדיות, גרמניות, לא משנה, תחת שמות אחרים, מתגו אותם מחדש, ועדיין נאצים מאחוריהם.
זה כמו לדרוך על הכביש, ושיבקעו ממנו מלא 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 הכבישונים קטנים,
כזה. ואני אוסיף משהו לטיבול. אתם יודעים, במשפטי נירנברג, הרי שפטו את הפושעים הנאצים. אוקיי. קודם כל, רובם לא נשפטו. בואו, שים לכם את זה על ה... זה בלי תחקיר, זה פשוט, קבלו את זה ממני. רובם לא נשפטו בכלל, לא הגיעו לבית משפט. לא, כלום לא עשו להם. או שחתכו לארצות הברית, או שירדו למחתרת, או לארגנטינה, או... לא היו קשורים למשפטים האלה. מי שכן נשפט, ונגיד הורשע, ונגיד נאנש, ישבו שנתיים, שלוש, ארבע בכלא, השתחררו, וחברו לחברים שלהם באום. עוד פעם אני אגיד את זה. אותם פושעים שכן שפטו וכן הורשעו וישבו בכלא, חברו, כעבור שנים מעטות, שחררו אותם, במקום שישבו שלושה או שלושים מעשרי עולם, יצאו אחרי שנים בודדות, חברו לחברים שלהם איפה? באום. איפה? ארגון הבריאות העולמי, ארגון הסחר העולמי. הם אלה שכתבו את הקודקס אלימנטריוס, ויש הרצאה הזה של אמיתי מדיה, מהווה 528 במקור, יש הרצאה הזה של שעה, שבאו גם מסביר על IG פארבן, ואיך פירקו את החברה, אבל בעצם על הקודקס אלמנטריוס, שזה מסמך שנכתב על מנת לשלוט בכל הסחר העולמי, וזה מסמך שיצא מתוך ארגון הבריאות העולמי וארגון הסחר העולמי, כולם ארגונים נאצים ששייכים לאום שיושבים בשוויץ. כל הדרכים מובילות לשוויץ, שהיא הרומא של היום. אם כך, כל הדרכים מובילות לרומא, זה נכון, אבל אם רומא העתיקה את מושבה לשוויץ, אז כל הדרכים מובילות לשוויץ. ועל כך גם אומר שון רוס, סוויס נאצי, או הארגון, ארגון הראש של הסוויס נאצי היום בעולם, שמוביל או ממשיך את השליטה, אני אומר מילה מוזרה, הפרונית על העולם, הארגון הזה נמצא בשוויץ, קוראים לו אוקטוגון, אבל הרחקתי לכת כאן, נשאיר את השידור הזה רק לתחקיר של ארינה, תחקיר מעולה, ארינה, המון תודה לך על כל מה שאת עושה, ואנחנו נתראה בשידור.
תודה לך על כל מה שאתה עושה, לא נראה לי שיש מישהו שאומר לך את זה מספיק.
תודה. אנחנו, תודה רבה, אנחנו נתראה בשידור הבא ביחד איתך ועם קייט שם בדוי, ונדבר על ויצמן וקוקה קולה, ועוד חברות ותאגידים כאלה ואחרים. תודה רבה לכם, תודה רבה לך ארינה, מזכיר לכם רק להיכנס לאתר Live528, להירשם שם, וזהו, אנחנו נמשיך לעשות טוב בעולם הזה, על הפעם וחמתם של הנאצים. תודה רבה.
עשינו את זה תוך שעה.
מה, מה?
ועשינו זאת תוך שעה.
בוודאי, בוודאי. כל טוב, המון תודה, ביי ביי.
ביי.
ביי ביי.